שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בפרק ד' סעיף א'. רק אנחנו נקרא כדי לשמור על רצף כרגלנו, ולאן שהגענו משם אנחנו נלמד. אז פרק ד' פותח בכותרת כל התורה כולה. אומר הרב, ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם, ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת כלולה ומיוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים, שכל אשר נשמתו חיה מקשיב הוא ושומע את הקול הגדול הזה ההולך ובוקע בכל התורה כולה. אנחנו הגענו למשפט ונמצא, לשם הגענו. אומר הרב, הספרים אחורה, אומר הרב במשפט השני, ונמצא, כלומר מצוי לנו, ברור לנו, מסקנה שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. התורה איננה רק התורה שבכתב ותורה שבעל פה, אלא התורה כוללת את הכל, נביאים וכתובים. הם כלולים בתורה. זה התורה עצמה. כי אנחנו מדברים, הנושא של הפרק הזה זה כל התורה כולה. אומר הרב, והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. כלומר, התורה לא רק שמתברר לנו שנביאים וכתובים כלולים בתורה, אלא שהתורה עצמה עומדת, כלומר עומדת, יש לה את העמדה שלה, את העמידה שלה, את הגובה שלה, שהיא כלולה ומיוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. כלומר, כשאנחנו מדברים על התורה כולה, אומר הרב, אנחנו מדברים על כל מה שכלול בתורה. גם נביאים וכתובים כלולים בתורה הזו. זו התורה. כשאנחנו לומדים תורה או מדברים על תורה, זה לא בראשית ברא אלוקים, או מה שכתוב בחומש. זה כל מה שאנחנו נפגשים איתו, ב-24 ספרים. ויותר מזה אומר הרב, מחדש פה, שהתורה עצמה מתבררת, שהיא עומדת, היא מעל כל מה שכלול בה, והיא קשורה ומאוחדת בכל אלוהים חיים. כלומר, כל מה שכלול בתורה הוא בעצם קשור לכל אלוקים חיים, קשור לדבר השם. זה דבר השם שמופיע בכל ה-24 ספרים, שזה תורה שבכתב, נביאים, כתובים, כל מה שכלול בזה. זו אותה קדושה, זה לא שאפשר להבין שתורה שבכתב יש בה קדושה, ואילו קהלת אין בה קדושה. לא. אומר הרב, כשתופסים את הדברים בתפיסה כוללת, אורגנית, פנימית, מגלים, יותר נכון, מתגלה לנו, שכל אלוהים חיים הוא אומר את בראשית ברא אלוקים ואת אני קהלת בן אני קהלת וכולי, כתבתי ספרים וכולי, בכל הספר קהלת. כל זה דבר השם. אותה קדושה יש להם. בקדושתה העליונה נמצאת, שהתורה היא עומדת כלולה מאוחלת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. אז הכל זה בעצם קדושה עליונה שכל אלוהים חיים. רק זה מדרגות שונות, אבל המהות היא מהות אחת. כל השם זה אותו כל השם שאמר בראשית ברא אלוקים, וזה שאמר סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה בית מצוותיו ושמור, כי זה כל האדם. כן. אומר הרב, שכל אשר נשמתו חיה, מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה, ההולך ובוקע בכל התורה כולה. כדי, אני רוצה לומר דבר חשוב, היסוד היסודות של מי שניגש לתורה, ללמוד את התורה, להיפגש עם התורה, להעמיק בה, להכיר אותה, לעשות איתה היכרות, עליו להכין את עצמו, לפתח בעצמו כישרון של מבט, של ראייה. זה דבר ראשון, לראות הכל בצורה אורגנית. אבל עוד דבר צריך להיפתח בתוך נפשו של האדם, בעומקה של נפשו, לא פחות מזה, לפתח את כישרון ההקשבה. ההקשבה היא הכוח היותר חזק באדם. חברים מקשיבים לקולך. לקולך של מי? של התורה. הקשבה, מי זה החברים? מי נקרא חבר? חברים זה החברותה, זה החברים. לומדי התורה. שמקשיבים, הם לומדים אחד עם השני, נכון? וכל אחד, זו התגוששות. כן? בהתחלה זה אש. מתכסחים. אבל לא קמים מהכיסא עד שמתחבקים. מה זה הביטוי הזה? הביטוי הזה זה ביטוי של, אולי נבליט את זה. על פי מאמר חז"ל, על פי הגמרא בסנהדרין, דף כף דלת, כף דלת עמוד א', ששם הגמרא אומרת ש... שני מקלות יש, זה נבואה בירמיה, לאחד קראתי נועם ולשני קראתי חובלים, שני מקלות. ואז חז"ל אומרים שמה, מה הם שני המקלות האלו שאחד הנביא אומר שקרא לו נועם ולמקל השני הנביא קורא לו חובלים? אומרת הגמרא, התורה שבעל פה מפרשת את הנבואה ואומרת שחובלים, מקל של חובלים זה מקל של ששייך לתורה שבחוץ לארץ, בבבל. תלמידי החכמים שבחוץ לארץ, שבבבל, הם נקראים חובלים. למה הם נקראים חובלים? כי הם אחד מתנגש, מכסח את השני, הם חובלים אחד בשני. הם מדברים בצורה קשה. בוא נאמר ככה. נעדן את הדברים, כן? יש להם משהו לומר, הם אומרים בצורה הכי קשה שלו. לא בצורה עדינה. ולכן הם חובלים, הם מחבלים אחד בשני, הם פוגעים אחד בשני. כדי לברר את האמת. נכון? אבל תלמידי חכמים של ארץ ישראל הם נקראים נועם. השני קראתי נועם. למה? כי הם מנעימים זה לזה בהלכה. הנועם של קדושתה של ארץ ישראל הוא נוסך על הנפש הישראלית, על הנפש של תלמיד חכם הארצי ישראלי. ואז כשהוא יושב איתו בבית המדרש הוא מנעים לחבר שלו. זה לא אומר שהוא מסכים איתו, זה לא אומר שהוא מעגל פינות, הוא לא מחפף, הפוך, הוא מיישר את החבר שלו, הוא מעמיד אותו, אבל על איזה בסיס? מתוך איזו גישה? מתוך איזו יחס? אז כשאני לומד עם חברותא והוא טעיתי, הוא אומר לי, מיישר אותי, אז האוזן שלי לא מה שנראה בחוץ, אלא האוזן הפנימית שלי היא שולחת שדר לכל האוזן הפנימית, התיכונה והחיצונית. מורכבת האוזן משלושה חלקים, מבחינה מדעית, כן? את כל זה אני מפנה אליו. אני רוצה להקשיב לו. אני מקשיב למי? לדבר השם שמופיע בחברותה שלי. אז חברים מקשיבים למי? הם לומדים אחד עם השני, אבל למי בעצם הם מקשיבים? מה בעצם מדבר ביניהם? דבר השם. זה נועם. זה נחת. זו השלווה של תלמידי חכמים של אבות ישראל. אז דבר השם ממלא את הנפש. דבר השם ממלא את כל החיים. אז מה קורה? אומר הרב, התורה עומדת כלולה מאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים, שכל אשר נשמתו, כל מי שנשמתו חיה, כלומר היא יש בה חיוניות לחיות, כן? זה לא לשתות קולה, כן? זה טעם החיים? זה לא טעם החיים. לחיות זה לא לשתות קולה, כמטאפורה אני אומר. לחיות זה לא ליהנות מהעולם. זה לא שולל, חס ושלום, אני לא שולל את זה. אלא כשאנחנו מדברים על רובד העמוק של החיים, הרובד הנשמתי, שממנו כל החיים מופיעים, הוא מזרים את החיים. כל מי שנשמתו חיה, הוא חי חיים נשמתיים. מה זה אומר חיים נשמתיים? נשמה, אני רוצה לחיות, מה זה חי חיים נשמתיים? איך אני יכול לחיות חיים נשמתיים? מישהו כאן חיים נשמתיים? מה זה חיים נשמתיים? הוא מקבל חמצן שלא מהריאות ולא? לא. לא. הוא מקבל חיים מהנשמה. קרי, למה הכוונה? החיים שלו על במת ההיסטוריה, על השדה, במרחב של המציאות הגשמית. המציאותית, הוא בוחר לחיות חיים של תוכן. זה חיי נשמה. מי שנשמתו חיה, כלומר, מי שנשימתו, לא רק נשמתו, נשימתו, היא נשימות של תוכן. הוא מקשיב לתוכן האלוקי הפנימי שמחיה את העולם. שהוא נותן את התוכן הפנימי לעולם. שהוא לב העולם. שבשבילו כל העולם היה כדאי להיברות. אז הוא אדם כזה, החושים שלו הם בריאים, הם מחודדים, הם נקיים מכל סיגים, מכל תערובות, לחדירה, להקשבה של האומר האלוקי, של הקול האלוקי. קול, בהבדלה מאומר, מדיבור, דיבור הוא בא, גם מבחינה מדעית, בצורה של, באופן כזה, שיש חתך של התנודות וזה, אני לא רוצה לפתח את זה מבחינה מדעית, ואז הגלים שעוברים, עם מה שאנחנו מדברים, זה יוצר את מה שאנחנו רוצים לומר. כן? אבל זה מצטייר, אם נצייר את זה, כן? זה מילים. א', ב', ג', ד', או מילה, זה אות, מילה, משפט, כן? כל הוא ללא מילים. אומר המהר"ל, כל זה משהו פנימי. כל אלוהים. הוא לא ללא מילים. אתה לא יכול להגדיר אותו, הוא לא מצומצם בעולם. הוא לא יכול להצטמצם בדלת אמות. המרחב הוא מאוד מצומצם בשביל הקול האלוהי. אבל הנשמתיות, המימד הנשמתי שבנו, כשההקשבה היא בריאה ומחודדת, אתה יכול, אתה יכול להקשיב שכל אלוקים מדבר אליך. כל אלוקים זה לא עכשיו משהו מבחוץ. כמו שהיינו קטנים חושבים במדבר, כל קורה. כמו בשירים. כן? אלא זה כל פנימי עמוק עמוק. שמתוכך, כן? הוא מתעורר. אבל אתה מצליח להקשיב לכל הזה. אתה מצליח לעצור ולהבין שיש משהו פנימי שקורא לך, אומר לך איזה משהו, רוצה להעביר לך מסר. ולכן אומר הרב שכל אשר נשמתו חיה מקשיבו, הוא מקשיב, הוא מצליח להקשיב, הוא מפתח את הכישרון הזה של ההקשבה ושומע את הקול הגדול הזה. איזה קול גדול? ההולך ובוקע בכל התורה כולה. הוא רואה פתאום, לא פתאום, סליחה, זה תהליך שמתפתח, הוא רואה שיש כאן תפיסה, יש כאן מגמה אלוהית נשמתית שהיא כוללת את כל התורה כולה. כל שכולל את כל התורה כולה. הוא בוקע את כל התורה כולה. מכל התורה כולה אני שומע את כל השם. וכנסת ישראל לכל דורותיה, לכל ההיסטוריה שלה. מכירה היא את היסוד הגדול הזה? מכירה זה לא אומר שכולנו מכירים, יודעים. אלא היא בנשמתה, בסגולתה, זה חי בה. זה מצוי בה, זה קיים בה. עכשיו, עם ישראל צריך לגלות את זה, צריך לפתח את זה, צריך לשכלל את זה, צריך לבטא את זה בחיים. כן, אמירה. אתה בשני מישורים. א', ביסוד היסודות, בלימוד אורות התורה. שנית, בלימוד ועבודה על המידות. שלישית, ביבש, ברטוב, סליחה, כשאתה עולה לבית המדרש, ולומד. כל שלושת הקומות הללו, הן מפתחות בקרבך את הכישרון הזה. יום ליום יביע עומר, וגם לילה לילה לך ודעת. והגית בו יום הלילה. כל הזמן, אתה, זה לא מה שאתה לא צריך לישון, אלא אתה צריך להכיר ולהאמין ולדעת שזו אמת, שכל מה שאתה נפגש עם התורה, זה מפתח בקרבך את הכישרון הזה. כי אתה עוסק בכל התורה כולה. כי אתה עוסק במגמה יותר עליונה, יותר קדושה, של כל השם. אז אתה מפתח יותר את ההקשבה שלך, את הקול הפנימי שלך, את הפוקוס שלך, את הריכוז שלך, נכון? בכנסת ישראל כולה מכירה את זה, בתוך תוכה היא מכירה את זה. זה לא אומר שהיא יודעת, זה לא אומר שהיא חיה על פי זה, כן? אבל היא יודעת את זה, מכירה את זה בתוך תוכה. זה חי בה, זה קיים בה, זה טבוע בה. ומתדבקתי בו בכל ליבה ובכל נפשה, בכל הזה. יודעתי שתורת השם תמימה. כנסת ישראל יודעת, זה לא הכוונה יודעת, זה לא ידיעה אוניברסיטאית. ידיעה זה הכוונה, אומר, אני אחדש לכם, אומר הרמב"ן באיגרת הקודש. בתחילתה, יש לרמב"ם כתבים, כתבי הרמב"ן, יש לו איגרת הקודש שהוא כתב, ושם הוא כותב מה זה ידיעה. ידיעה זה מלשון וידע אדם את חווה אשתו. מה זה? חיבור. אז יודעת זה חיבור פנימי, זה משהו פנימי שקשור חי בה. יודעתי שתורת השם תמימה, היא שלמה, היא לא מחולקת והיא לא משוסעת. כל התורה כולה היא תמימה, היא ניגשת לתורה, לגמרא עוד מעט, מתוך תמימות. מתוך תמימות, הכוונה לא מתוך נאיביות, מתוך שלמות אמיתית באמונת התורה. שלמות אמיתית שכל השם מדבר עכשיו בבית המדרש. ממש כך. יודעתי, תראו כמה ידיעות, שתמצית נשמתה המאוחדת נובעתי מאור המאוחד אשר לתורת אמת זו. תמצית נשמתה היא נובעת מהאור האלוקי היותר מקורי. שאור השם אחד מופיע בבבליתה מחוברת. האחדות האלוקית מופיעה בנשמתה. מופיעה בכל חייה. באש שחורה על גבי אש לבנה. והיא שמה, היא, מי? כנסת ישראל שמה כל מעיינה, את כל המקור, מעיין זה המקור, את כל הכוח המניע שלה, זרימת החיים שלה, במקור חייה הזה של כל השם, של המקור האלוקי, של אור השם. בטוחה היא, יש לה ביטחון ודאית שהוא לה כל השם, שתורת השם הזו היא מגדל עוז. יודעתי שכל התורה כולה, יודעת כוונה ודאות של אמונה, אין לה שום ספק בזה, שכל התורה כולה, כל התורה כולה, לכל מדרגותיה, לכל הפעותיה, לכל הסתעפותיה, לכל מה שמופיע בה, עד ימינו אנו, יודעתי שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא מה שכתוב בראשית ברא אלוקים. זה לא רק זה. יודעת, כן, שכל התורה כולה, כל מה שכלול בכל העולם, זה רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף, שאנחנו, אין לנו שום תפיסה בו כלל, אומר הרמב"ן, בהלכות יסודי התורה, כן? יסוד היסודות בשורש החוכמות, שהוא בלתי מוגבל, שאנחנו לא מבינים אותו. הרמב"ם צריך ללמוד את זה, כן? אין לנו שום תפיסה. כל מה שמופיע במציאות, וכל מה שאנחנו לא רואים, והוא במציאות, וכל מה שאנחנו לא רואים, והוא לא במציאות, כן? במדרגות המציאות, גלגלים, אסטרונומיה, ומלאכים, וכל ועוד, זה רק, כל זה רק שם אחד. הבורא התברך, הוא אין ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, שאנחנו לא מבינים אותו. גם במה שמוגבל אנחנו לא מבינים. אז אתה רוצה שאני אסביר לך במה שלא מוגבל? פיזיקה. אנחנו נשים רק בפיזיקה. יודעתי שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא. שם אחד. לא רק זה. הגה אחד. עומר אחד. שאין עוד שהכל בו כלול. זה, כשאנחנו מדברים כל התורה כולה, זה מרומם אותנו הכרה, לוודאות, לאמת האלוקית, שכל התורה כולה היא רק שאנחנו עסוקים בה, ושהיא מופיעה בעולם, ושהיא סדר העולם, היא רק הגה אחד, היא רק אומר אחד של הקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו מתרוממים? זה מרומם אותנו. במה אנחנו עוסקים? איך שואלת הגמרא, השאלה הראשונה של הגמרא בדרך כלל, במה עסקינן? תכיר במה אתה עוסק. תיפגש עם העומק של העמקים של מה שאתה עוסק. ככל שאתה מגלה את הגודל, אתה מתגדל. אבל אם אתה מכניס, מנסה להבין ב-IQ 999 שלך, כן? אז אתה תבין 999 IQ. אבל לא יותר מזה. כלומר, אתה מצמצם את כל המרחב האלוקי האינסופי ל-IQ שלך. לכזית מוח שרחב ואומר למישהו, חושבים הם שמה שיש בעולם זה כזית מוח שלהם. זה מה שיש בכזית מוח שלהם. ומה שלא בכזית מוח שלהם, הוא לא קיים. באיזה יגרת, אומר למישהו, לפרופסור אחד. אנחנו, הפוך, אנחנו שייכים לגודל האינסופי הבלתי מוגבל. וככל שאנחנו מבינים שאינסוף, שהגודל הזה הוא גודל אינסופי, נשמתנו, נפשנו, כוחותינו, הקשבתנו, עבודתנו, המוטיבציה שלנו לעכשיו ללכת עם בית המדרש ללמוד תורה, היא לאין ארוך. כי אנחנו עוסקים באינסוף. אז אנחנו מתגדלים, כי אנחנו מכירים בוודאות, בגודל הזה. אז אנחנו הולכים, שואפים לגודל הזה. בונים מקרבנו שאיפות כאלה. אז תמיד אנחנו מתקדמים. נזכה להתעלות ולהתקדם, להיות מוארים באור הגדול.